מה שהתרחש השבוע בבית חב"ד במומבאי דורש התייחסות. ואם דיברנו על זה שהשיחה ביום רביעי היא שיחה שבה נאמרים דברים בעניינים של השקפת עולם ובעניינים של התייחסות ואיך, אז זוהי דוגמה. השיחה של היום היא לא שיחה שיש לה איזשהו מהלך, איזשהו עניין רעיוני שיש לו התחלה ויש לו סוף. יש פה הרבה מאוד קטעי רגשות, הרגשות שהצטברו מאז האסון ועד עכשיו, עד לרגע אמירת הדברים. הדבר הראשון שצריך שיאמר זה עניין השליחות. דיברנו כבר כמה וכמה פעמים על המוסד הזה שנקרא מוסד השליחות. ואוי, שכוח. אז דיברנו כבר כמה פעמים על המוסד הזה שנקרא מוסד השליחות ועל המשמעות של שליחות. דיברנו על זה ששלוחים צריכים להתבטל אל השליחות, לא לעשות את הדברים על סמך הרצון הפרטי שלהם, אלא כמו שהקדוש ברוך הוא שולח אותם. דיברנו על חזרה שליחות אצל בעל, שצריכים לבוא ולהגיד עשיתי את שליחותך, להרגיש את הקשר אל המשלח, להרגיש את ההתבטלות אל המשלח. דיברנו על זה בשליחות של אליעזר עבד אברהם, דיברנו על זה לאחר מכן על גבי לוח המודעות, על שלוח ידידן ושלוח דרחמנה, ואיך בן אדם צריך להרגיש בשעה שהוא שליח ולקראת מה הוא הולך. ולכאורה קיבלנו השבוע דוגמה מובהקת של שליחות, של אנשים שהתבטלו אל השליחות באמת ובתמים ובלב שלם, שלא היה להם את העניין הפרטי בכל העניין הזה, אלא היה להם את העניין הציבורי, כלל ישראל, תורת ישראל, קירוב של יהודים, כל העניינים האלו בהתבטלות גמורה. וזה דבר שבהחלט אפשר לקחת ממנו לקח גדול, צריך לקחת ממנו לקח גדול אנחנו לחיינו. אבל אני רוצה להוסיף היום כמה נקודות נוספות. נקודה ראשונה, מה עושה השליחות לשליח? רב צבי אלימלך מדינוב, אבני סוסכו, מביא את דרשת הכתובים. כתוב, והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומילא את ידו ללבוש את הבגדים. אומרים חז"ל, הכהן הגדול מאחיו צריך שיהיה גדול מאחיו בכל העניינים, כולל גם בעניין של ממון. לכהן צריך להיות הרבה כסף, צריך להיות לו יותר כסף מאשר לאחיו הכהנים. שואלת הגמרא, אין לו, מה אפשר לעשות? מה קורה אם יש כהן גדול שהוא מוכשר להיות כהן גדול, אבל מה אפשר לעשות? רק חסר לו קצת מצלצלים, אביסל פצ'ה מצ'ה. אז מה עושים אז? גדלהו משל אחיו, הכהן הגדול מאחיו, אין לו, גדלהו משל אחיו. שיאספו כל אחיו הכהנים כסף ויתנו לו כדי שיהיה כהן גדול. אומר רב צבי למלך מדינוף, יש הרבה פעמים אנשים שמתגלגל בידם הזכות להיות כהן על הציבור, להיות ממונה על הציבור, להיות מוביל של ציבור, להיות אחראי על ציבור, להיות שליח ציבור. וכשהם עומדים בינם לבין עצמם בשקט בבית, הם אומרים לעצמם, זה לא אני, אני לא ראוי, אני לא מתאים. אולי הם טעו, בחרו את הבן אדם הלא מתאים. הרי אני יודע, נגעי לבבי, אני יודע כמה זה, כמה אני חסר בזה, וכמה אני חסר בזה, וכמה אני חסר בזה. אומר הרב צבי למלך מדינוב, אין לו, גדלהו משל אחיו. למור, השליחות מגדלת, השליחות מרוממת, התפקיד שאתה נמצא בו נותן לך את הכוחות, שגם אם אין לך, אתה תקבל את זה מכוח האחריות שלך על אחיך. אין לו, גדלהו משל איכיו. מחמד זה שהוא ממונה על איכיו, ומחמד זה שהוא נהפך להיות מנהיג על הציבור, וכך ביקשו ממנו שיהיה מנהיג על הציבור ושיהיה שליח ציבור. אז עצם המינוי שליחות הזה נותן לו את הכוחות ואת הגדלות להיות משהו. מורי ורבותיי, מה יש לנו כאן הרבה לדבר? כולנו ראינו תמונות, כולנו יודעים, המדובר באנשים צעירים. מדובר באנשים צעירים. אנשים צעירים. בני כמה? 25, 26, 27. מה כבר הספיקו לקנות, ללמוד? והנה פתאום מתחילים לצאת החוצה כל מיני דברים שנאמרו, שנכתבו, שנעשו, ואתה עומד ועיניך נפקחות לרווחה, ואתה אומר, וואו, בן אדם בן 25, בן 27 הספיק לעשות דברים כאלו? איזה מין דבר זה? והסוד הוא השליחות. השליחות מגדלת, השליחות מרוממת, השליחות נותנת לך כוחות. חשבת לפני כן שאין לך כוח? מי אני בסך הכל? בחור פשוט, מה אני כבר למדתי? 25, 26, 27. אני זוכר שהייתה לי את ההרגשה הזאת כשחברים שלי התמנו להיות רבנים בקהילות מפה מהכולל. אותה תקופה אני עדיין ישבתי בכולל ולמדתי, עוד לא הייתי לא רם ולא שום דבר, סתם הייתי אברך בכולל. חברים שלי נעשו רבנים בקהילות, יצא לנו ככה לבקר, ופתאום אתה עומד ואתה מסתכל ואתה רואה שאותו אברכצ'יק שאתמול ישב לידך, זה ילד. על מה דיברנו? איפה הראש שלנו היה מונח? פתאום אתה מסתכל עליו מהצד, הכהן הגדול מאחיו, גדל. וזה לא סתם בגלל שעכשיו יש לו איזה סטנדר, או עכשיו הוא הולך עם איזה חליפה ארוכה כזאת. לא, החברים שלי כשהם לבשו איסטלד רבנן, אז הם לא שמו כובע על הראש ולא פרק ארוך. יש מקום לדון בזה, בסדר, לא בסדר, אבל זאת המציאות. זה לא העניין הזה. אתה רואה שפתאום איזה שאלות מגיעות, איזה כובד של אחריות, איזה ציבור ששם את מבטחו בבן אדם, בא אליו, הוא מספר לו, הוא מדבר איתו, הוא מתייעץ איתו וכולי, גדלהו משל אחיו, אתה רואה שבין יום האיש הזה התבגר, האיש הזה הפך להיות למשהו. מוריי ורבותיי, השליחות לא מחסרת, היא מרוממת. לא צריכים להסס מלקחת את השליחות. כמובן שצריכים לחשבן חשבונו של עולם, האם אני מוכשר, האם אני מספיק סברתי, האם זה הזמן המתאים, האם זה המקום המתאים. הכל נכון, אבל עשית את החשבון ואתה יודע בסתר לבבך שאתה תוכל לעשות את התפקיד הזה, אל תהסס יותר, לך, אל תהיה ענב במקום שאמרו להיות איש. לך, תעשה, תיזום, תדבר. כמה מאיתנו מגיעים בבין הזמנים הביתה, יש בית כנסת מלא בלבטים, יושבים, מה יש בין מנחה למעריב? פוליטיקה, זה הפרלמנט שמה של הבית כנסת, של השטיבל. למה כל אחד פה לא יכול לבוא ולהגיד לבלבטים האלו דבר תורה? מי שרוצה ללמוד הלכה מוזמן עכשיו. אופס, וואו, טוב, נו, מי אני? מה אני? בסך הכל בחור בשיעור א', ידידי היקר, אתה בחור בשיעור א', לקרוא אותיות מרובעות אתה יודע? להבין מה כתוב בילקוט יוסף ומה כתוב במשנה ברורה אתה יודע? תלמד, תלמד, אל תפחד מהשליחות, תעשה מה שאתה יכול, אבל תעשה. למה אין לך את העזות, את העמידה לבוא ולהגיד, כן, אני, יש לי מה להגיד, בבקשה. מתכנסים באיזה כינוס משפחתי, יושבים, מדברים על הכל חוץ מעל ריבונו של עולם, תרים את היד, יש לי דבר תורה, תגיד, תדבר. כמה פעמים מחכים למוצא פיך ואתה שותק? אל תפחד לקחת עליך את השליחות. אז מה אם אתה ילד והוא לא היה ילד? שערה אחת לבנה בזקן לא ראיתי אצלו, שום דבר. ילדון, מריץ מכתבים, צריכים עוד חבר'ה צעירים, מבצעים, הנחת תפילין פה שם, כסף לקנות בניין. קנות בניין, מאיפה יש לך כסף? מאיפה אתה יודע לטפל בזה? מה, מי, מו? מה ראית בחיים שלך? גדלהו משל אחיו. מוריי ורבותיי, השליחות מגדלת, וזה דבר יסוד גדול שצריכים לראות את זה וצריכים לחכות את זה. לבוא ולהגיד מקום שאין איש, יש רב, זה סיפור אחר, תן לרב, הוא ידבר. כמה פעמים אנחנו מגיעים לכל מיני מקומות ואין רב ואין אף אחד ולא שום דבר, זה מוישה בלייצים, ואנחנו הולכים הצידה, פותחים את המשנה ברורה שלנו ועושים את המשנה ברורה היומי או את השניים מקרא ואחד תרגום. תעמד, תלמד רשי, אבל תלמד, תפיץ, תדבר, תיקח אחריות. איי, קטונת? קטן אתה בעיניך, ראש אלפי ישראל אתה. אין לו, גדלהו משל אחיו. ונקודה נוספת, פתאום בבת אחת כל הזרקורים, כל הפרוז'קטורים על רב גבריאל ורבקי הולצברג. מישהו שמע עליהם לפני כן? הם כבר כמה שנים שם תקועים במומבאי ואף אחד לא שמע. טוב, זה פשוט, כי אנחנו לא היינו במומבאי. מי שהיה שם ידע, מי שלא, לא ידע. כמה עבודה שחורה הייתה לאדם הזה, שעכשיו פתאום אחרי מותו כל הפרוז'קטורים על כל מה שהוא עשה ועל כל הפעולות שלו ועל כל המבצעים. ברגע שדבר כזה קורה, זה נותן לנו חיזוק גדול. אנחנו אומרים בלב, אנחנו שומעים שיחות, אנחנו קוראים, רואים באינטרנט, אנחנו מקבלים חיזוק, ואנחנו אומרים, כשאני אהיה גדול, אני אהיה שליח. איפה אתה תהיה שליח? לא במומבאי, באיזה חור שאיש עוד לא שמע את שמו, שם אני אלך, ואני אהיה, ואתה תראה, ואני את השחיטה, ואני זה, ואני אעשה, ואני תגיד לי רב יהודי, אתה יודע כמה לילות בלי שינה עומדים מאחורי כזה יהודי? אתה יודע כמה בעיות קטנות, כמה קשיים, כמה דמעות עומדים מאחורי הדמות המופלאה הזאת שעכשיו פתאום אנחנו רואים? ידידיי היקרים, כל מה שאתם רואים לאור הפרוז'קטורים, תדעו שמאחורי זה יש שעות, ימים, לילות, חודשים ושנים של עבודה שחורה, של עמל, יגיעה, אכזבות. זה לא קל. זה צריכים לדעת. אני לא אומר את זה כדי לייאש את אף אחד, ואני לא אומר כדי לבוא ולהגיד, טוב, אתה יודע מה, זה לא, לא צריך. אבל צריכים לדעת שהדרך לפעול, לעשות, לשנות, זה דרך עבודה. עבודה, 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 עבודה. אין שום דבר שבא מהשמיים. כלום לא יבוא לך מהאוויר. זה כל הזמן צריך לעבוד ולעבוד ולעבוד. אם אתם רואים רב שמצטט ואומר ויודע ושולט ותדעו לכם שהרב הזה עשה לילות וימים בעבודת השם ובלימוד ובקניין התורה עד שהגיע למצב שהוא מסוגל להגיד, כן, יש שם דבר כזה, יש סברה כזאת, יש ככה, יש פה, יש שם, ולהגיד את הכל ככה מתוכו. עמל ויגיעה של שנים לכל דבר שאתם רואים. וצריכים לדעת ולהתחייב לעמל וליגיעה. מספרים שהחפץ חיים, החפץ חיים הרי כשהוא כתב את המשנה ברורה, אז הוא כתב את זה ביחד עם הבן שלו. וזה אומרים שיש כמה קושיות של סתירות בתוך החפץ חיים, שזה הסיבה היא בגלל שזה נכתב ביחד עם הבן שלו. ואחד הוא כתב, אחד כתב הבן שלו. יש כמה סתירות ידועות ומפורסמות שזה בגלל העניין הזה שזה הבן שלו כתב. אז מספרים שפעם אחת החפץ חיים והבן שלו ישבו ביחד וממש עבדו אל תוך הלילה, ממש עבדו ועבדו ועבדו. ואז הבן של החפץ חיים שואל את החפץ חיים, תגיד אבא, מישהו פעם ידע כמה עמל יש פה בתוך החתיכת ביור הלוחה הזה? כמה יגיעה? אנחנו כתבנו את זה ככה, ניסחנו את זה והכנסנו את הכל לתוך מילים, לתוך אותיות, ועכשיו זה כתוב. מישהו ידע כמה עמל ויגיעה לקח כדי לשים את זה, כדי לעשות את זה? אמר לו החפץ חיים, יהודים נוסעים מביאליסטוק למוסקווה על רכבת, והרכבת מתגלגלת על הפסי רכבת. מישהו פעם חשב כמה עבודה זה היה לסחוב כל חתיכת ברזל כזאת בכדי לשים את זה על הרצפה כדי שעכשיו יוכלו הרכבות לנסוע? מישהו נוסע ברכבת, הוא חושב לעצמו כמה עמל והגיע עבר על אלו שבנו את הפסי רכבת? מה זה ברור, מה הבעיה? הפסי רכבת זה כמו מגיע ככה מגולגל בהם, וזהו, יש פס. לא, לא. שעות, ימים, בשמש ובחורף, בגשם, עמדו אנשים תקעו מסמרים בתוך האדנים, בתוך הזה, כדי לקבע את זה, כדי מסילה תהיה גמורה כדי שרכבת תוכל לנסוע. והרבה פעמים אנחנו רואים את הרכבת, אנחנו רואים, תשמע, לרכבת זה צ'יק צ'ק. בטח שלרכבת זה צ'יק צ'ק. מי יודע כמה עמל והגיעה יש מונח פה בתוך כל העשייה הזאת. כמה עמל והגיעה, כמה דמעות, כמה קשיים. בפרט מי שקורא על הזוג הזה יודע שכמה טרגדיות עברו בחיים הפרטיים שלהם. ומי יודע כמה מזה קשור למקום שבו נמצאים, ויש סידורי רפואה ואין סידורי רפואה, וכל הדברים האלו, מי יודע, מי יודע, מי יודע כמה יגיעות עוברים על בן אדם כדי שהוא יהיה מסוגל לעשות את כל הדברים הגדולים האלו. כשהייתי אברך עשינו שימוש אצל הרב נויברט, שהשם יאריך ימיו ושנותיו, מי שכתב את השמירת שבת כהלכתה. לפני ימים נוראים הרב נויברט היה מחלק כסף. היה לו מין גמח כזה, זה קראו לו זיכרון יוסף, על שם ילד אחד של הרב נויברט שמת בעריסה, מת בשינה שלו. ילד קטן. נכנסה אישה לקבל כסף. הרב נויברט מאוד היה מקפיד שלבוא עם תעודת זהות ועם מכתב מרב שמבקש לתת כסף. אנחנו ישבנו שם, כל אלו שעשו את השימוש בימים האלו שלפני ראש השנה, יום הכיפורים, ישבנו שם ממש כמו טלרים בבנק. היינו מקבלים את האנשים, לוקחים את התעודת זהות, לוקחים את המכתב ונותנים חותמת, הולכים לרב נויברט, היה רשום למטה כל מיני, היה סימן 1, 2, 3, והרב נויברט היה לו כיסים בתוך החליפה, ואם היית עם מספר 1 אז היה נכנס מהכיס הזה, מספר 2 זה כמה כסף שמקבלים, זה לפי העניין, אנחנו היינו צריכים לקבוע. נכנסה שם אישה אחת ולא היה לה תעודת זהות ולא היה לה מכתב. הרב נויברט אמר, אני לא נותן, יש כללים, אני לא יכול לתת, מי שנותן לי את הכסף יודע שאני עושה מסודר, אני לא יכול לתת. האישה הזאת התעקשה שהוא ייתן. הרב נויברט נכנס לחדר השני והביא לה 50 שקל מהכיס שלו הפרטי, לא מהכסף של הגמח, רק מהכיס שלו הפרטי, אבל היא רצתה שם את הדולרים, מה שנותנים את הגמח היא רצתה, כזה קצת כסף יותר כבד. אז הרב נויברט לא מוכן, היא התחילה לצעוק, צעקה וצעקה וצעקה, ואי אפשר היה לעשות שום דבר. כולם שם היו גברים, מה, ייקחו את האישה הזאת, יזרקו אותה החוצה? ואני מסתכל על הרב נויברט, הוא עומד בצד על יד החלון, איפה ששם הוא היה תמיד מסתכל לראות את המראות של תומה וטהרה, להתיר אישה לבעלה. הוא עומד ליד החלון והידיים שלו היה לו תנועה כזאת, הידיים בתוך הזקן ככה, ואני שומע שהוא אומר לעצמו, מחילה גמורה, מחילה גמורה, מחילה גמורה. והיא עומדת ומדברת וכיללה אותו, השיא היה שהיא כיללה אותו שהילדים שלו ימותו בחייו, ככה היא עומדת וצועקת, והגמח הזה זה על ילד שלו נבח שנפטר. והאיש עומד רק דבר אחד, למחול לה בלב שלם. הרבנית שמעה את זה מהחדר השני, נכנסה, באה לקחה אותה ביד, הוציאה אותה משם החוצה וזה נגמר. אנחנו, היה לנו קשה מאוד. בסוף היום הרב נויברט בא אצלנו, אומר לנו, אתם חשבתם שאתם באים אצלי לעשות שימוש, אני אגיד לכם תמה, טהור, היום עשיתם שימוש. אתם רוצים להיות שליחי ציבור? עדת הדאחי, תקבלו עליכם עכשיו בקבלה גמורה שאתם מקבלים עליכם להיות שליחי ציבור, אפילו אם יעמדו ויצעקו עליכם כמו שצעקו עליי עכשיו, אתם מקבלים? ככה הוא אמר לנו, היום עשיתם שימוש, היום זה היה שימוש, היום ראיתם מה זה להיות רב על הציבור. שלוחים. שלוחים. זה מושג. עוד דבר קטן שהזמן כבר דוחק. בפרשת שבוע שעבר קראנו, ויזד יעקב נזיד, כתוב במדרש, מה טיבו של נזיד זה? ככה עשיו שואל את יעקב, מה טיבו של נזיד זה? אמר לו שמת אותו זקן. הוא אומר לו על אברהם אבינו, אברהם אבינו מת. אמר עשיו, באותו זקן פגעה מידת הדין? מה, אברהם נפטר? אמר לו, הן. אמר, אם כן, לא מתן שכר ולא תחיית המתים. ורוח הקודש צובחת, אל תבכו למת ואל תנודו לו, זה אברהם. בכה תבכה להולך, זה עשיו. מוריי ורבותיי, עשיו היה עשיו הרשע, אבל בשבילו היה עוד איזה פיגורה אחת, שזה היה הפיגורה של הצדק, היושר, השלמות, הניקיון, טוהר. זה היה הסבא, סבא אברהם אבינו. בטח היה זקן ויושב בישיבה, ואפילו עשיו, זה הג'לוב הזה, השגץ הזה, שהוא היה רואה את סבא, הוא היה אומר, זה הקמע שלי, סבא. והוא בא, והוא רואה שמבשלים את העדשים, הוא שואל מה זה? אומר לו, נפטר. אומר, אם נפטר, אין דין ואין דיין ואין תחיית המתים, זה הכל נגמר. סימן שאין סדר בעולם. ואותו היום כפר עשיו הרשע בתחיית המתים, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? מוריי ורבותיי, האמונה שלנו בתחיית המתים היא לא סתם אמונה שיהיה טוב. האמונה שלנו בתחיית המתים זאת אמונה שיש סדר בעולם, ויבוא יום והקדוש ברוך הוא יפקח את עינינו ויראה לנו מה היה כל הסדר, לאן זה הלך, למה זה קרה, מי בא ומי הלך, מה היה כל התכלס של כל הדורות כולם. זה היסוד של תחיית המתים. בתחיית המתים הכל מסתדר, הם מקבלים תשובות לכל השאלות. מוריי ורבותיי, הקושייה הנוראית של שלוחי מצווה אינם ניזוקים. כמה אימיילים כבר הגיעו אליי, כל מיני כאלו בני נוער בקשר איתי וכולי. הרב, מה אם שלוחי מצווה אינם ניזוקים? אולי תגידו לי אתם, שאני אדע מה לענות, שאני אין לי מה לענות. בא עשיו ואומר, באותו זקן פגע מידת הדין, איך יכול להיות? אם כך, לא מתן שכר ולא תחיית המתים, הפקר העולם. ואנחנו, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים תחיית המתים. יש סדר בעולם, יש מנהיג לעולם, יש סיבה, אנחנו לא יודעים את הסיבה, אבל יש סיבה, יש כיוון שלשם הכל הולך. תחיית המתים זוהי תשובה. זה לא סתם בעזרת השם עוד נפגוש אותם, אלא בתחיית המתים יתברר הכל, איך שהכל יסתובב על ידי מישהו שסובב את כל הגלגל, שעשה ככה שזה ילך והוא יבוא במקומו, וזה יבוא לכאן וזה יבוא לכאן וכולי. בורא עולם מסובב את הסיבות, וזה העומק של מאכלי האבלים. דיברנו על זה ביום חמישי שעבר, על שם גלגל סובב בעולם. כתוב ברמב"ם הלכות יסודי התורה, שהיסוד הגדול זה לדעת שהקדוש ברוך הוא המצוי הזה, הוא אלוהי העולם, אדון כל הארץ, הוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד, וישר שיסוב בלא מסובב, והוא ברוך הוא המסובב אותו. גלגל סובב בעולם של עדשים, של מאכלים עגולים, אומר, יש מישהו שמסובב. זה לא לחינם. יש איזה הסבר. אבל עד שלא יגיע קץ הימים, עד שלא נראה את כל התמונה כולה, לא נוכל לדעת למה נסתובבו הדברים כפי שהסתובבו. ואנחנו, מה יש לנו לעשות? אנחנו, יש לנו דבר אחד. בכל תבכה להולך. מה איתנו? איפה אנחנו? ולא נותר לנו אלא להשתלב במעגל הזה של מסובב הסיבות, על פי הדרך שהוא הורה לנו, תורת השם, המצוות, עבודת השם. זה מה שהנחיל לנו הבורא עולם, שהוא מסובב כל הסיבות וכל הגלגלים וכל הגלגולים וכל מה שעתיד להסתובב. אנחנו יכולים לסייע, כל אחד ואחד. שליחות, שליחות. לא צריכים ללבוש קפלות שיש בו שלושה קנייצ'ים בכדי להיות שליח. אמר לי הרב יעקובסון, פעם הוא נסע עם איזה נהג מונית. אז הנהג מונית שואל אותו, איפה אתה גר? אז הוא אמר לו, אני גר בשלבים. אז אמר לו, אתה שליח חב"ד בשלבים? ככה זה. כל אחד ואחד מאיתנו שליח, כל אחד ואחד מאיתנו נשתלח, כל אחד ואחד מאיתנו יכול לדחוף את הגלגל אל השלמות, אל התיקון. מוריי ורבותיי, עוד מילה אחת. לפני כמה שנים מחזור חזרה מהצבא, וכמו במלחמת מדיין, הם באו ואמרו, אנחנו בדקנו את עצמנו ולא נפקד ממנו איש. ברוך השם, חזרו כולם בשלום, למרות שהיו בכל מיני דברים די מסוכנים. ובתור תודה לריבונו של עולם על החסד שעשה איתם, הקימו פעולה נפלאה, קוראים לזה ניצוצות. כל יום שישי יוצאים למודיעין לקרב יהודים לאביהם שבשמיים. מוריי ורבותיי, לא צריכים לשלם $2,500 לטוס למומבאי, אפשר בהתנדבות גמורה לטוס פה למודיעין, אני מקווה שנוסעים לאט, לטוס פה למודיעין ובהישג יד. חוזר יהודי, אומר לי, הרב, הצלחנו להניח לכך וכך אנשים תפילין, חילקנו כך וכך זוגות של נרות, דיברנו, אמרנו, עשינו. מוריי ורבותיי, את הפעולות האלו עוד צריכים להגדיל, עוד צריכים להרחיב. אולי צריכים ללכת גם כן לאיזשהו רעיון כזה של חבר'ה פה שמוכנים ללמוד עם נערים לקראת בר מצווה, שיבואו לפה, להביא ילדים לפה, שאיזשהו נער ממודיעין, הוא רוצה לדעת טעמי המקרא, יש פה בחורים שיודעים ללמד טעמי המקרא, ישבו איתו, מה יש? פעם בשבוע, רבע שעה, חצי שעה, תקליט לו על קלטת, על דיסק, אני יודע היום מה שעושים. תן לו לשמוע, שידע להגיד איך אומרים ברכת התורה וכו'. מה זה כבר יכול להיות? לחלק כאלו כרטיסים, יש אפשרות ללמוד לבר מצווה. לנסות לחשוב איך מגדילים את הפעולות, איך מזרזים, איך לעשות יותר, להיות שלוחים. זה לא כרוך במאמץ מי יודע מה גדול. אם אנחנו רוצים באמת לקחת אל ליבנו, אם אנחנו רוצים שבאמת שזה בחוט יבכה להולך, עלינו אנחנו צריכים לבכות, איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו עושים, אנחנו צריכים לעשות. זאת עבודה שחורה, זה לא תמיד נוח, לפעמים זה מתנגש לי וזה לא מתאים לי וכולי. נכון, הכל נכון, אבל דע לך, מי יודע מה, מי יודע מה את הגלגולים? מי יודע מה בתחיית המתים? יום יבוא, אתה תעמוד ואתה תגיד, אני עשיתי את זה? מתי עשיתי? ויראו לך הון ואושר גדול. יגידו לך את כל אלה ידי עשת. אתה. פעם אחת חייכת לאיזה יהודי ברחוב. מי יודע מה? איך רוממת אותו? איך קרבת אותו? מה גרמת לו לבוא ולהגיד, השם אלוקי ישראל מלך. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות שותפים במהלך של גלגול הסיבות, ויזכה אותנו לראות בעזרת השם בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
ערן, אבל אני צריך שאתה תזכר כנראה.
זה מוקלט,
מה? אני צריך שאתה...